טוב ומבורך. היות וט"ו בשבט, נדבר כמה מילים על ט"ו בשבט, ואחר כך נראה, אם יתוותר לנו זמן, נדבר גם קצת על הפרשה. עניין של ט"ו בשבט, אומרים, קודם כל שואלים, מה העניין הגדול שאנחנו עושים מט"ו בשבט? מה כל כך זה מדבר אלינו, ראש השנה לאילנות? אנחנו בני אדם, מה זה כל כך מעניין אותנו? אלא שחשוב לדעת ולהבין, כמו שנאמר בתורה, ולא סתם נאמר, כי האדם עץ השדה. זאת אומרת, ישנם הרבה דברים שיש לנו מה ללמוד מהעצים עלינו, על החיים שלנו. ובואו נראה קודם כל בכלל, כמו שהזכרנו כבר ואמרנו, אחת השאלות שהגמרא שואלת, למה בעצם חוגגים את ראש השנה לאילנות עכשיו? לכאורה זה הזמן הכי לא מתאים. כי אם אנחנו יוצאים החוצה, מה אנחנו רואים? עצים מלבלבים. רואים עצים עלובים, בלי פריחה, בלי כלום. חלק אפילו בלי עלים, ועושים ראש השנה לאילנות. ובעוד חודשיים, אנחנו נצא החוצה, ואומרת לנו הגמרא, שמי יוצא בחודש ניסן ורואה אילנות מלבלבים, מברך ברכת האילנות, מצווה. זאת אומרת, אז בחודש ניסן רואים את הלבלוב של הפירות, הלבלוב של העצים. ממילא, מה יותר מתאים מלחגוג את ראש השנה לאילנות, מאשר בזמן שאתה רואה לפחות את הפריחה, הכל מלבלב ויפה, זה מתאים. אז מה באמת הסיבה? אומרת הגמרא, מכיוון שירדו רוב גשמי שנה, ועלה השרף באילן. זאת אומרת, רוב גשמי השנה כבר ירדו, ועלה השרף באילן. מה זה השרף? השרף זה החומר, אם אתם לפעמים גרדים עץ, או יוצא ממנו נוזל כזה. זה השרף של העץ. עכשיו, השרף הזה זה לא סתם איזשהו נוזל שנמצא בתוך העץ, אלא זה בעצם הדבר שמביא לגידול הפרי. בלי שרף, העץ מתייבש ואין פירות. השרף הוא בעצם גורם לפירות לגדול. עכשיו, ממה נוצר השרף? מהמים. ברגע שירדו רוב גשמי השנה, עלה השרף באילן, ואז זה מסיבה לחגיגה. למה? כי השרף שעכשיו נוצר, הוא יביא את הפירות. עכשיו, זה לא רק שהוא יביא את הפירות, אי אפשר כבר לשנות. זאת אומרת, אם היו גשמים טובים, והשרף באילן הוא טוב, ממילא ייצאו פירות, טובים. אם לא ירדו מים מספיק, או ירדו מים לא נקיים, או כל מיני דברים כעת, הופעות טובה כאלה ואחרות, השרף שבעץ יהיה שרף לא הכי טוב בעולם, ולא ייצאו פירות טובים, או לא ייצאו פירות בכלל. זאת אומרת, עכשיו בעצם נקבע הפרי. ולכן, תקנו חזל, שזהו הזמן ראש השנה לאילנות, מכיוון שעכשיו זה נקבע. אין טעם לעשות זה אחר כך. החג, עכשיו זה הזמן הקובע. אחרי זה כבר אין שום שינוי. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים בניסן, זה התוצאות של מה שהתחיל עכשיו. של ט"ו בשבט. עכשיו, חשוב להבין מהו השרף, ומה המהות של המים, כאשר אנחנו מדברים על האדם. אמרנו כי האדם הוא עץ השדה. אז המים, קודם כל, אדם בלי מים לא יכול לחיות. בדיוק כמו שהעץ לא יכול לחיות כמו מים, כך גם אדם בלי מים לא יכול לחיות. מעל 60% מכל הבריאה כולה זה מים. גם האדם עצמו הוא 60, יותר מ-60% מים. לא יודע, לא ניכנס כאן לסמנטיקות, אבל רוב רובו של האדם זה מים. וכך גם כל הבריאה כולה. אבל מים ליהודי מסמל מעבר לעניין את החיות הרוחנית. ומהי החיות הרוחנית? עליה אנחנו מדברים פרשת השבוע. זה בעצם התורה, עשרת הדיברות, קבלת התורה. זוהי המהות הרוחנית של עם ישראל, זה החיות שלהם. עכשיו, אם יורדים המים, אם מי התורה יורדים על האדם ונספגים בליבו, ונוצר השרף, וכמו שבעולם הגשמי נוצר אדם מהמים ומזרים את ה... דם לכל האיברים והאיברים מתפקדים, כך גם בעולם הרוחני. כאשר בן אדם סופג לתוכו את התורה, נוצר השרף שמביא את הפירות הטובים בעתיד. וכאן לימוד עצום. כי אתה מסתכל עכשיו על העצים, מה אתה רואה? כלום. אבל הסברנו הרגע, זה שאתה לא רואה זה לא אומר שום דבר. כי בפנים כבר נמצא השרף. כך גם האדם. לפעמים האדם לומד, לומד, לומד. לא רואה תוצאות. יבש. לכאורה מבחוץ, לא רואה כלום. מה אומרת לו התורה? תסתכל על העץ. גם על העץ לא רואים עכשיו כלום, אבל השרף נוצר? נוצר. מתי תראה תוצאות? אחר כך. צריך להבין שזה תהליך. יש אנשים שרוצים סיפוק מיידי. עכשיו, 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 עכשיו. זה לא עובד ככה. משקים את האילן, לוקח שנים עד שהוא גדל, ועד שהוא מביא פירות, ועד שמותר לאכול את הפירות. יש הרבה תהליכים כאן. כך גם בלימוד התורה. זה לא אינסטינט. למדת איזה פרק בגמרא, וואלה, כבר אתה נהיית גאון יסוד עולם. לא. צריך להשקיע, להחדיר פנימה, עוד תורה ועוד תורה, מים חיים, תיאורים. ואז מה קורה? בן אדם נהיה בגדר מוכרח. וזה בעצם המטרה שכל אחד ואחד מאיתנו, להביא את עצמנו למצב של מוכרח. מה זה מצב של מוכרח? עכשיו אתה חייב לקיים מצוות. עכשיו אתה חייב לעשות דברים טובים. למה? כי אתה החדרת התורה אליך. והתורה דורשת ממך משהו שזה כבר נהיה חלק ממך מהמהות שלך. השרף נהיה חלק מהעץ. דבר מדהים. וזה לא רק הדבר היחידי שאנחנו שווים לעץ. העץ, שלפעמים אתה רואה אותו כמו שאמרנו, במיוחד עכשיו, אבל יש מצבים שבו אתה רואה את העץ שהשאיר את כל הפירות, את כל הרום לגמרי, אין אפילו עלה אחד על העץ. ומה אתה חושב? הלך העץ. גמרנו, נגמר. ואז מגיע האביב, ופתאום אתה רואה, העץ צומח. גם אצל האדם לפעמים יש זמנים יבשים. אבל על יאוש, בדיוק כמו שהאילן, יש לו זמנים יבשים, והוא מתעורר מחדש, כך גם האדם. יש מצבים, יהיו לו רד, אבל הוא יעלה למעלה. כל עוד הוא שומר על החיות שלו, הבסיסית, היסודית. לפעמים אומרים לבן אדם, תוותר. תוותר, תן מעצמך. הוא אומר, מה, אם אני אתן מעצמך, אני אפסיד. תסתכל על האילן. כדי שהאילן יגדל טוב, מה אנחנו עושים לו? גוזמים, חותכים. אתם מכירים את זה, אתה חותך את האילן, ואחר כך הוא גדל עוד יותר מהר ועוד יותר טוב. כך גם האדם. תיתן, תוותר, תחתוך מהגאווה שלך. לא תפסיד מזה כלום. אתה רק תפרח ותסגשג עוד יותר ועוד יותר. איך בנוי האילן? יש לו שורשים. ככל שהשורשים יותר חזקים, גם אותם אתה לא רואה. ככה עץ יותר חזק. ומה אומרת לנו המשנה? כל ששורשיו מרובים מענפיו, אז מה יקרה? הוא לא רק מתקיים, תבוא רוח, לא יכול להעיף עץ כזה. לעומת זאת, אם יש הרבה עלים, הרבה עץ, אבל אין שורשים. מה יקרה לאותו עץ? מבחוץ נראה, וואו, תראו איזה יופי של עץ. מגיע הרוח, פאק, עוקרת אותו מהמקום. זאת אומרת, מהו הקטע החשוב? השורשים, לאן אתה מחובר? אם השורשים יונקים מהתורה, אם השורשים הם חזקים, אם השורש שלנו, מה זה השורשים? זה הבית שלנו, זה הבית של האבות שלנו, זה מאיפה שבאנו. לאן אנחנו מחוברים? ממילא, כל הרוחות שבעולם לא יוכלו להפוך אותנו. אומרים שכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין מעשיו מתקיימים. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, מעשיו מתקיימים, וזה אותו דבר. כל שהעץ הוא יותר גדול מבחוץ, אבל בפנים אין שורשים שמחזיקים אותו, וואו, תראו, מה זה? הוא נראה כזה מצליחן, הכל הולך לו, אבל זה על קירי תרנגולת, אין שורשים. לעומת זאת רואים אחד, אין לו כל כך הרבה עלים, ופירות, אבל יש לו שורשים, אז לא משנה מה הוא יעבור בחיים, שום דבר לא יפגע בו. זה עוד לימוד מהעץ. העץ גם, כשאנחנו מדברים על תהליך של התפתחות, אז גם העץ, ההתפתחות שלו היא איטית. אתה זורע שתיל באדמה, ולוקח שנים עד שאתה רואה את הפירות. כך גם האדם. תינוק, כשהוא נולד, אין לו שום יכולת לעשות כלום. להבדיל מהחיות, דרך אגב, אצל החיות והבהמות, שנולד ולד, אחרי כמה שעות הוא עושה בדיוק מה שעושה המבוגר. שום בעיה. פרה, עגלה, עגל קטן, תראו אחרי כמה שעות הוא כבר הולך בשדה ואין לו שום בעיה. תינוק, כמה חודשים לוקח עד שהוא הולך? כמה חודשים? ועד שזוחל, והולך, ורוחל, ומדבר, כמה לוקח לו? שנים! גם כאן יש להסתכל על האילן, להסתכל. לכן אנחנו עכשיו מבינים כמה חשיבות יש בעניין הזה של חג האילנות. עוד נקודה חשובה, ראש השנה לאילנות מראה, מה קורה בראש השנה? גוזרים על האדם מה יקרה איתו כל השנה. כך גם גוזרים על האילן בראש השנה מה יקרה איתו, כמו שאמרנו, עלה השרף באילן. אבל כך גם צריך לדעת ולהבין שזה בדיוק התהליך אצל הבן אדם, ושהבן אדם צריך לדעת שעכשיו, כאשר בבריאה יש דין שהקדוש ברוך הוא, זה מראה את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, אפילו על העצים, על כל דבר שזז בבריאה. וגם זה צריך לחזק אותה. אלו מספר מילים על העניין של ט"ו בשבט, שאנחנו קצת נבין. עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת ששמעתי עליה דווקא השבוע. כולם רצים, אתמול הייתי בבני ברק, כולה על החנויות של הפירות יבשים, אז יש שוק מיוחד, מפוצץ, חבל על הזמן, אחד על השני. עכשיו, מה מצחיק אותי? שמוכרים שם את כל הפירות האלה, היבשים, שהם בעצם לא פירות בכלל. שמעתי את איזה מרצה אחד אומר שהפירות האלה, היבשים האלה, הפפאיות והאננס וכל הדברים האלה, זה מגיע יבש לגמרי, שהוא לא ראוי למאכל אדם, אי אפשר לאכול את זה בכלל. ואז מזריקים חומרים, חומרי צבע, חומרי מאכל, ובעצם אתה לא אוכל אננס, אתה אוכל כל מיני דברים שלא לדבר כמה שהם בריאים. עד כדי כך שאותו רב אמר שאין ברכתם בורא פרי העץ, אלא שהכל נהיה בדברו. שהכל, אין שם שום דבר, הוא אומר. לא. אז אני אומר, אני שמעתי, לא יודע איזה שיעור אתה שמעת, אני שמעתי כנראה שיעור אחר. אבל עוד פעם, לא כל הפירות. עוד פעם, לא כל הפירות. אבל ישנם, צריך לדעת, להבחין שחלק מהפירות האלה, עד כדי כך הם סינתטיים, שברכתם שהכל. זאת אומרת, זה כבר אין לו שום קשר לפרי, לא אדמה ולא עץ.
כאילו, הרב אמר, בגלל שזה לא עץ, זה כבר ישנו לו את כל המרכיבים שלו, אבל בגלל שהוא גדל מהאדמה,
אז מברכים. אבל זה בדיוק העניין.
זה
לשכוח יותר לשכוח. עוד פעם, לפי מה ששמעתי על התהליך שמה שעושים, יכול להיות שעדיף לא לאכול בכלל, אבל לא ניכנס לזה. הנקודה היא כזאת, שחשוב, כי מה שהוא טען שם, הוא אמר, זו שאלה, היא שאלה הלכתית גדולה. הוא אומר, ברגע שדבר הוא לא ראוי למאכל אדם, אז אתה לא מברך עליו. אתה לא מברך על זה. עכשיו, אם עכשיו עושים ממנו מאכל, אז מה תברך עליו? הוא כבר לא אדמה, והוא כבר לא עץ, למה? כי הוא בעצם מתבטל. הוא כבר לא, אין לו שום מהות. לכן מברכים עליו שהכל. עוד פעם, לא כולם. יש כאלה, יכול להיות בית חלק מהפירות, שעדיין נשאר איזשהו משהו, אז אולי שם בורא פרי האדמה. אבל הכי בריא והכי טוב, זה פשוט לקחת את הפירות שאנחנו מכירים, שלא לקחת, איך אומרים, תמרים, חרובים, גם שם יש בעיות של תולעים. בוא נגיד ככה, בכל דבר אפשר תסתכל, יש לנו קצת בעיות כאלה ואחרות. אז צריך לדעת, זה לדעת שהרעיון המרכזי הוא שבאמת זה יום של מחשבה, כי האדם הוא עץ השדה. לחשוב על הפירות שאנחנו רוצים, זה כמו אותו סיפור בגמרא שמופיע, שישב, לא זוכר מי זה היה, אותו רב ישב מתחת לעץ ונהנה מהמת המים שעברה שם, מהצל ומהפירות שלו, וכשהוא קם אמר לעץ, מה אני אברך אותך? אברך אותך שהמת המים תעבור לידך? הרי המת המים עוברת לידך. אברך אותך שהצל שלך יהיה טוב, הצל שלך כבר טוב, אין לי מה אני יכול לברך אותך? אני אברך אותך שהפירות שיצאו ממך יהיו טובים כמותך. וזו הברכה הכי גדולה שיכולה להיות. שבן אדם, שהפירות שלו, שההצעות של המעשים שלו, שהילדים שלו, שההמשך שלו יהיו פירות טובים. וזה מה שאני יכול לאחל לכל אחד ואחד מאיתנו. והיות ואנחנו בכל אופן נמצאים בפרשת יתרו, ובפרשת יתרו אנחנו מקבלים את התורה, שהיא בעצם היסוד, וזה המים שבעצם משקים את הכל, ובלי זה אין לנו בעצם שום דבר. כמו שכבר הזכרנו אתמול ואמרנו, שאחד מהדברים המרכזיים בקבלת התורה, זה דווקא מעמד הר סיני. הזכרנו את זה אתמול בכמה מילים, ואני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, מכיוון שאחד מהזיכרונות שזוכרים כל יום, בבוקר יש אצל האשכנזים 6 זיכרונות, ספרדים 13 זיכרונות, אחד מהם זה לזכור מעמד הר סיני. כשמדברים על לזכור מעמד הר סיני, לא מדובר בפירוש, לא מדובר על קבלת התורה. כלל וכלל לא. מדובר בפירוש על לזכור את מעמד הר סיני. אז מה קרה במעמד הר סיני? אז כמו שהתחלנו להגיד אתמול, קודם כל, המעמד הר סיני הוא הוכחה לכך שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא כתוב משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. כל עם ישראל שמעו את השם מדבר איתם, ושמעו את משה רבינו מנהל שיחה עם הקדוש ברוך הוא. וגם בחי יאמינו לעולם. מה זה לעולם? משה רבינו חי לעולם, אלא בכל נביא ונביא שקם לאחר משה, בזכות מה שראו במעמד הר סיני, מבינים שיש משמעות לעניין הזה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. ולמה יש פקפוק בכך? מכיוון שבוא נבין שהקדוש ברוך הוא זה לא דבר מוגדר. אנחנו לא יכולים להגדיר אותו, אנחנו לא יכולים להבין אותו, אנחנו לא יודעים איך הוא, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. הוא מהות רוחנית. ולבוא ולדמיין שמהות רוחנית כזאת מדברת עם בשר ודם, קצת קשה. ואכן, לאורך הדורות, הפילוסופים למיניהם טענו טענה שיכול להיות, אתה יודע מה, אנחנו מסכימים שהבורא ברת העולם, אבל זה שהבורא מדבר עם בשר ודם, זה קצת מוגזם. לכן, קודם כל מעמד הר סיני הוא הוכחה חיה לכך שיש השגחה פרטית, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בשר ודם. וזה הנביא. לאחר מכן, קרה שם עוד דבר מופלא. ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. הייתה אחדות שעם ישראל נעמד שם בממד הר סיני, הם היו מאוחדים באחדות מושלמת. כאיש אחד בלב אחד. וזה בעצם השאיפה של כל אחד ואחד מאיתנו, ולכן חשוב מאוד לזכור את מעמד הר סיני. מעמד הר סיני בעצם הוא הוכחה שכן אפשר להיות ביחד, כאיש אחד בלב אחד. זה לא קורה הרבה בחיים לצערנו הרב, אבל ישנם מצבים בהם זה קורה, ואם אתם זוכרים פעם סיפרתי לכם ש... אם מישהו רוצה לראות את משהו דומה לזה, אז אחד הזמנים האלה זה בשבועות, בבוקר, בתפילת ותיקין ליד הכותל. אחרי שאנשים למדו כל הלילה, הם הולכים לתפילת ותיקין בכותל, ושם אתה רואה מעמד מופלא. גם בדרך כבר רואים מעמד מופלא. אתה רואה בארבע בבוקר, אנשים, נשים, ילדים, דתיים, חילונים, חרדים, חסידים, כולם זורמים, ברחובות הריקים, אבל לא ריקים, מלאים בהמוני אדם, ולהבדיל מהיום, שביום אתה רואה אנשים הולכים ברחוב, אבל לכל מיני כיוונים. בלילה הזה, לפנות בוקר, מה אתה רואה? כולם הולכים לכיוון אחד. כולם לכיוון אחד. ואתה רואה את כל הסוגים. כולם לאותו כיוון, לאן? למקום בית המקדש. כאשר אתה מגיע לשם, אתה נתקל בתופעה עוד יותר מעניינת. כולם עומדים ביחד. ואתה מגיע למצב שאתה רוצה להתפלל, ומאוד קשה להתפלל שם, חייב להגיד למה. איך אומרים? מצד ימין, מניין תימני. מצד שמאלי, מניין ספרדי. מקדימה, חסידי. מאחורה, אשכנזי. אתה שומע כל כך הרבה סגנונות של תפילה, שאתה מאוד קשה לכוון שם. אבל אז מגיע הזמן של תפילת 18 ותיקין, של הנצח חמה, ופתאום נהיה דממה. וכולם מתפללים 18. כאיש אחד, בלב אחד. ואני אמרתי אז, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחורי רפאל, ועל ראשי שכינתם. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה, את העם שלך. נכון. פה ושם רבים. וזה קורה. אבל תראה עכשיו, איזה אחדות מושלמת. כולם עם אותו ראש. כולם עומדים לפני בורא עולם ומתפללים. כל המינים, כל הסוגים. זו השאיפה, וזה העניין שצריך לזכור של מעמד הר סיני. כמה שמעמד הר סיני היה חשוב. להביא את הדבר הזה ולהחדיר את זה לראש שלנו. המוכנות הזאת, ואז בצורה כזאת, ורק בצורה כזאת אפשר לקבל את התורה בצורה מושלמת. וכך באמת עומדים עם ישראל ומקבלים את התורה. שנזכה, איך אומרים, כל אחד ואחד מאיתנו, להתקרב לדרגות האלה. וכדי להגיע לזה, צריך לדעת ולהבין שאנחנו עם אחד. ולנסות לחשוב דברים חיוביים אחד על השני. ולא לשכוח לרגע, שגם אם לפעמים קצת קשה, וגם אם לפעמים נראה יבש, האדם הוא עץ השדה. וזה מה שהיום הזה מלמד אותנו. אני לא אשכח אף פעם, הייתי פעם בקיבוץ, באלת קיבוץ כתורה, וראיתי עץ של רימונים. אתם לא יודעים, ראיתם פעם עץ של רימונים, בתקופה שהעלים שלו נופלים. אבל הדבר המדהים היה שעל העץ הזה, שלא היה לו עלה אחד, היה שם רימון, עסיסי. זו הייתה תופעה מדהימה. אחר כך הסבירו לי שזה חלק מהתהליך של הזה, מה אני מבין מזה, אני לא בוטניקאי ולא מבין בדברים האלה. אבל העץ כאילו היה יבש לגמרי, אבל כשאתה ראית את הפרי, אתה הבנת, העץ הזה בכלל לא יבש. וכמו שהסבירו לי, אתה תראה, אחר כך מתפתחים העלים והכל, אבל למרות זה, גם בזמן שהוא היה יבש, היה לו פרי. זאת אומרת, זה היה פשוט משהו מדהים. וזה צריך לדעת ולהבין. גם אם נראה יבש, אם אנחנו בדרך הנכונה, במקום הנכון, מחוברים בשורשים שלנו, לתורה הקדושה שקיבלנו מעמד הר סיני, לזכור את מעמד הר סיני, אנחנו נזכה לפרות הכי נפלאים שיכולים להיות. רבי חנן בן עקשיא.